אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזימן.
ספריית הכנסת הייתה ובמידה רבה עודנה אחת מנקודות הציון המרכזיות במשכן הדמוקרטיה. רבים מחברי הכנסת ישבו בה בעבר ומאוצרותיה דלו מידע לצורך עבודתם הפרלמנטרית, ורבים עדיין משתמשים בה. כנסת נכבדה, שבת שלום. את התוכנית הזאת, תוכנית 27 בסדרה שלנו, נייחד לספרייה שאיבדה במידת מה את מרכזיותה, ובכל זאת נותרה כלי חשוב בעבודת הבית. נדבר בין היתר על רומן שנרקם בה בין ראש ממשלה בישראל למי שהייתה בהמשך רעייתו. ובין לבין, כרגיל, נשלב מושגים מחיי הכנסת ונכיר עוד מעובדי הבית. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום גילה אלדר, מנהלת ספריית הכנסת.
שלום רב.
אנחנו נכנסים לספרייה, מה רואים בספרייה קודם כל?
קודם כל, הספרייה הזו היא אותו מתחם שהיית מגיע אליו, לא באנו לכאן ב-66 כשהכנסת עברה למתחם הזה. אנחנו כרגע באולם הקריאה, אבל ממה נתחיל?
נתחיל קצת בהיסטוריה של הספרייה הזאת. מתי בכלל היא הוקמה?
ספריית הכנסת הוקמה בשנת 1950, כדוגמת ספריות פרלמנטריות אחרות. הדגם האמיתי ששימש לה למעשה היה ספריית הפרלמנט הבריטי. אגב, הספריות הפרלמנטריות בבתי המחוקקים היו בין הספריות הראשונות בעולם, והם קדמו פרט למקרים בודדים לספריות של האוניברסיטאות שקמו אחר כך, ואפילו לספריות ציבוריות גדולות וידועות שאנחנו מכירים.
למה בעצם אבל בכלל צריך או צריך היה בזמנו כשהקימו את בניין הכנסת ספרייה?
ספרייה פרלמנטרית בהגדרתה היא נועדה לשרת את בית הנבחרים ונענות על צורכי המידע של חברי הפרלמנט, כדי שהם יוכלו למלא את תפקידם כמחוקקים וכמשרתי ציבור. במקביל, אמורה הספרייה לתמוך בעבודה הפרלמנטרית שעושות ועדות הפרלמנט ובגופי הפרלמנט האחרים, כמו למשל הלשכה המשפטית או המרכז למחקר ומידע. הספרייה הזאת היא הוגדרה על פי חוק פקודת העיתונות ב-1953 כספריית הפקדה. ספריית הפקדה זה אומר שכל ספר או עיתון שיוצאים לאור בישראל ונחוצים לעבודתה של הכנסת, מופקדים בספריית הכנסת. יושב ראש הכנסת הוא שאמור לקבוע בכללים מיוחדים שמאושרים בוועדת הכנסת את היוצאים מן הכלל, שעליהם לא תחול חובת ההפקדה. היום לדוגמה מדובר בספרות ילדים, בספרי לימוד ובספרות פנאי שלגביהם ניתן פטור.
אבל בימים הראשונים אתם קיבלתם כל ספר כולל ספרי ילדים.
בימים הראשונים קיבלנו הכל. הכל.
והכל עדיין קיים בארונות, על המדפים.
אלה שלא דיללנו. רוב הספרים האלה, הסעיפים הרלוונטיים שחלים היום, שהיו אז בחוק פקודת העיתונות, והפכו אחר כך בשנת 2000 לחוק שהעביר מי שהיה אז יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, זבולון אורלב. החוק הזה אגב נקרא חוק הספרים, חובת מסירה וציון פרטים תשס"א. הוא תוקן אחר כך כבר כמה פעמים, וקיים היום בגרסה העדכנית שלו האחרונה מ-2017, והוא זה שמחייב היום.
אבל החוק המקורי, פקודת העיתונות משנת 1953, חייב בעצם כל הוצאת ספרים להפקיד שני עותקים בספריית הכנסת, כמובן שני עותקים בספרייה הלאומית, גם בגנזך המדינה, מקומות אחרים.
נכון, לא רק שני עותקים, אלא שני עותקים בחינם. היום אנחנו משלמים 25% ממחירם הקטלוגי של הספרים להוצאות. הם חייבים להניח, אבל אנחנו חייבים גם לשלם להם את העלויות ודמי המשלוח, פעם זה לא היה. מי שעשה את השינוי, כמו שאמרתי, היה חבר הכנסת לשעבר זבולון אורלב, שהחליט שזה קצת הרבה מדי.
כלומר, נטל כלכלי כבד מאוד על המולים, בוודאי כשיש מולים שהם לא אימפריות כלכליות.
נכון, יש גם מולים פרטיים, הוצאות פרטיות. זה מחייב כל אחד שמוציא ספר בישראל, שהוא באחד מהנושאים האלה שנחוצים לעבודתה של הכנסת, ואת זה מחליט יושב ראש הכנסת, למסור לספריית הכנסת עותק אחד מספרו.
אז מה הנושאים הנחוצים באמת?
אני אגיד לך מה מדורי האוסף שלנו כוללים היום. הם כוללים חוק ומשפט ישראלי, הם כוללים פרלמנטריזם, מדיניות וממשל בארץ ובעולם, היסטוריה יהודית וישראלית, כלכלה, חברה, חינוך, כמובן בהתאם לנושאי הוועדות, נושאי עיסוקן של הוועדות. יש לנו אוסף נהדר של ספרות יפה, עברית ומתורגמת, וכמובן ספרי יהדות וארון הספרים היהודי. עכשיו, חוץ מכל הדברים האלה, יש לנו את כל פרסומי הממשלה, את כל דוחות הוועדות שהוקמו מאז הקמתה של מדינת ישראל, יש לנו את כל הפרסומים של הגופים הסטטוטוריים, כמו מבקר המדינה, בנק ישראל, יש לנו את כל התוצרים שנכתבו בכנסת, יש לנו ארכיון עיתונות גדול, יש לנו ספרי יד נדירים, כל מיני כתבים שאם אני זוכרת טוב, המוקדם בהם הוא ספר שהודפס בסוף המאה ה-18.
והספר הכי חדש אגב, אם מדברים על ישן וחדש?
הספר של האוסף, שתכף נדבר עליו החדש ביותר, הוא הספר של ניר ברקת. אנחנו מקבלים את הספרים מהוצאות הספרים בכל פעם שהספר יוצא. הם משתדלים לעקוב אחרי החוק.
עכשיו בואי נדבר על המקום שאנחנו נמצאים בו, אולם הקריאה.
אולם הקריאה בכנסת הוא למעשה ליבה של הספרייה. פעם, האמת היא שלא כך בתקופתי, אני זוכרת את זה מסיפורים, מכירה את זה מסיפורים, היו
בבית... אז אני יכול לספר לך, okay. מסיפורים אישיים כילד, okay. שאני זוכר שאולם הקריאה היה מלא... קשה היה למצוא מקום לשבת ליד השולחנות, כי חברי כנסת ישבו שם, הם הכינו את הנאומים שלהם בספרייה עצמה. כלומר, לקחו ספרים, הסתכלו, קראו בהם, מצאו את המידע שהם זקוקים לו, ציטטו מתוך הספרים האלה. אבל אני כמובן זוכר בבוקר, וזה דבר שאת בוודאי גם עוד נתקלת בזה, שבאים וקוראים עיתונים.
טוב, אז האמת היא שאפשר רק להתגעגע. אני מניחה שאני יודעת שפעם היו בו בעיקר ספריית... מילונים, אנציקלופדיות. אני זוכרת, זוכרת ה-Who is Who?
בוודאי.
אז היו לנו כל הספרים, היו שם כל הספרים של ה-Who is Who, ואולם הקריאה תמיד היה מלא באנשים שבאו לבדוק לגבי זה או אחר, מה שכמובן היום לא נחוץ ולא יעלה על הדעת, שמישהו מחפש מידע מן הסוג הזה באולם הקריאה של הספרייה. עד לא מזמן ישבו בו גם חברי כנסת וגם עוזרים פרלמנטריים ויועצים מכל מיני סוגים, וכולם קראו עיתונים בבוקר. היום האנשים האלה מקבלים חלקם עיתונים הביתה, וכל השאר קוראים את זה במחשב. אז לא ממש מלא היום באנשים כאלה, אבל... אולם הקריאה היום הוא סוג של פינה תרבותית בכנסת. אגב, האולם הזה פתוח לא רק לבאי הבית, הוא פתוח לכל אזרח שרוצה לבוא לכנסת. יכול להיכנס לאולם הקריאה, לבקש את מה שהוא רוצה ולעיין.
מי באמת הצרכנים של ספריית הכנסת היום? עוזרים פרלמנטריים שבעיקר באים...
מי שבאמת משתמש, יש לנו ספרייה משפטית גדולה שהלשכה המשפטית בכנסת משתמשת בה, שכוללת את הכל, ואנחנו מעמידים לרשותם את כל מה שנחוץ להם לעבודתם. המרכז למחקר ומידע בכנסת, ששואב חלק גדול מהמקורות שלו מספריית הכנסת. יש לנו את הוועדות, שבהתאם לנושא הדיונים שלהם מבקשים מאיתנו חומר. ויש לנו את קהל משתמשי הבית, ש...
עובדי הכנסת שזקוקים למידע לצורך עבודתם.
נכון. אם כי אני מוכרחה להגיד שלא מעט אנשים מבחוץ, גם אזרחים שבאים למשכן הכנסת ומנצלים את זה כבר לשבת בספרייה, וגם חוקרים שבאים לעיין בדברים שלנו יש ובמקומות אחרים קשה יותר למצוא.
מטבע דברים, דברים שקשורים למדע המדינה.
בדרך כלל יתר. לפרלמנטריזם, לממשל, למדיניות, אבל לא רק, יש לנו ארכיון עיתונות נהדר שלא נמצא בהרבה מקומות, ובאים לעיין, הרבה אנשים באים לעיין בעיתונים מן העבר.
הזכרת את המושג ספרייה פרלמנטרית. מה זאת בעצם ספרייה פרלמנטרית?
באופן עקרוני, הספרייה הפרלמנטרית אמורה לענות על צורכיהם של המחוקקים. בכל נושא ועניין שהם עושים בו עבודה פרלמנטרית או ציבורית. אם חבר כנסת רוצה לחוקק חוק באיזשהו נושא, באיזשהו עניין, אז הוא צריך מידע לגבי אותו עניין. אז פעם... המידע הזה יכול היה להגיע רק מהספרים בספרייה. היום יש מקורות נוספים, אבל בעיקרון העבודה כולה בבניין יכול שתסמך על כל מיני ציטוטים, מידע שאנחנו מוציאים מספרים של אפילו ספרי פרוזה וכאלה, שקשה להגיע אליהם ברשת או לא תמיד, או לפעמים אתה רוצה להחזיק את הספר עצמו, את הנייר ולקרוא מתוכו, אתה רוצה לדייק את הדברים, אתה בא לבדוק שבאמת הדברים כתובים כמו שחשבת שהם כתובים. סוג הדברים. כל הספרים, כל הספרות האחרת שמוזמנת על ידי המרכז למחקר ומידע, כי היא ספרות מקצועית, גם מארץ וגם מחול אגב. יש הרבה ספרים מקצועיים שאנחנו מזמינים מחול, בנושאי חינוך, כלכלה, תחבורה, כל מיני ועדות כנסת שעוסקות בכל מיני נושאים, ודרושים להם ספרים לצורך העניין.
כלומר, לכם יש תקציב לרכישת ספרים בהתאם לדרישה מקצועית שבאה מוועדות או מעובדי הבית שזקוקים לספרות לצורך העבודה.
מלבד חוק הספרים שמאפשר לנו לקבל כל ספר שיוצא, וזה אנחנו מקבלים באופן כמעט אוטומטי, חוץ מזה יש לנו תקציב גדול לרכישה של ספרים על פי דרישה. הדרישה באה מחברי הכנסת, מהעוזרים הפרלמנטריים, מהוועדות, כמו שאמרתי, מהלשכות, מכל מי שמשתמש, כל מי שעובד ועוסק בחקיקה.
ולא אמרנו כמה ספרים יש? סדרי גודל?
הרבה עשרות אלפים.
שנמצאים על מדפים?
שנמצאים במחסני הכנסת. מלכתחילה שיטת העבודה בכנסת היא לא שיטה של עבודה במדף פתוח, אלא על פי קטלוג ועל פי דרישה. באים אלינו, מבקשים, ואנחנו תוך דקות ספורות מאתרים את הספר ומוסרים אותו למבקש.
כלומר, בן אדם לא מסתובב בין המדפים, אלא אומר לכם, אני זקוק לספר הזה והזה, אתם מוצאים את המיקום שלו, מישהו מטעמכם יורד במדרגות או במעלית.
אתה זוכר באמת?
אני זוכר את זה, כן. יורד ומביא את הספר, מדליק אורות באולם, חדר נוסף, עוד חדר נוסף שנכנסים לתוכו, זה הזיכרון שלי כילד, ומביא את הספר.
ממש ככה. ממש ככה. ספרים ממוינים, מקוטלגים על פי שיטות ספרניות, ונמצאים על המדפים, וקלים מאוד לאיתור, ואנחנו מוצאים את הספרים ומנגישים אותם.
ומה עוד יש באולם הקריאה?
אז ככה, אולם הקריאה, יש בו אוסף ספרי חברי הכנסת לדורותיהם, שאם תרצה אז אחר כך אני אספר לך עליו.
בהחלט.
ישנו ארון הספרים היהודי, ונמצאים בו גם כל התוצרים הכתובים של עבודת המחוקקים בכנסת, כלומר ספרי החוקים ודברי הכנסת מכל שנות הכנסת. עכשיו, חוץ מזה, האולם הזה משמש גם לאירועים תרבותיים אחרים, שנוגעים לכנסת כמובן. השקה של ספרים שנכתבו על ידי מי שהיו חברי כנסת או שנוגעים לעבודה של הכנסת, או הרצאות בנושאים שונים שרלוונטיות לעבודת הכנסת, טקסי זיכרון, תערוכות, כל מה שאנחנו חושבים שיש לו ערך מוסף לעשות אותו באולם הקריאה של הספרייה. ותתפלא, יש הרבה כאלה.
ואולם הקריאה, נגיד, זה רק, זה קצה הקרחון בעצם, כי רוב הדברים נמצאים למטה, כמעט אפשר לומר מתחת לאדמה.
רוב הדברים נמצאים מתחת לאדמה, וכשצריכים אותם, מעלים אותם לאולם הקריאה. אני אגיד לך משהו על אולם הקריאה, מהפכת המידע ששינתה באופן מהותי את היחס לספריות, גם במובן של הנגשת המידע וגם במובן של היחס לספרייה, גרמה לשינוי התצורה של אולמות הקריאה בספריות רגילות. מתוך המחשבה שאתה רוצה לאפשר למשתמשים מתחמי פנאי. אנחנו לא יכולים לעשות את מה שעשו ספריות אחרות, ולא יכולים להפוך את עצמנו למרכז תרבות ככה, בכדי למשוך אנשים. אתה יודע, זה עוד אחד מהדברים שהכנסת לא צריכה לעשות.
כנסת נכבדה.
הרכבת הממשלה. חוק יסוד הממשלה קובע כי בתוך 7 ימים מפרסום תוצאות הבחירות לכנסת, יטיל נשיא המדינה על אחד מחברי הכנסת שהסכים לכך את התפקיד להרכיב ממשלה. הנשיא יעשה זאת לאחר התייעצות עם נציגי הסיעות. חבר הכנסת שעליו הטיל הנשיא את התפקיד יעשה זאת בתוך 28 יום. הנשיא רשאי להאריך תקופה זו בתקופות נוספות, ובלבד שלא יעלו יחד על 14 יום. עם סיום הרכבת הממשלה, חבר הכנסת מודיע על כך לנשיא המדינה וליושב ראש הכנסת, ויושב ראש הכנסת קובע ישיבה לצורך כינון הממשלה. חבר הכנסת שהרכיב את הממשלה יעמוד בראשה. משהורכבה הממשלה, היא מתייצבת לפני הכנסת, מודיעה על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבתה ועל חלוקת התפקידים בין השרים, ומבקשת את אמון הכנסת. הממשלה תקום לאחר שהכנסת תביע בה את אמונה, ובאותה שעה מתחילים ראש הממשלה והשרים את כהונתם. הליכים כאמור להרכבת ממשלה חדשה יכולים להתקיים לא רק לאחר הבחירות לכנסת, אלא גם לאחר התפטרות הממשלה, למשל במקרה שבו ראש הממשלה נפטר או התפטר. עד שקמה הממשלה חדשה, הממשלה היוצאת ממשיכה במילוי תפקידה.
מושג מחיי הכנסת, תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים. גילה אלדר, מנהלת ספריית הכנסת, חוזרים אלייך. בואי נדבר על המקום של ספריית הכנסת היום, אחרי בעיצומה של מהפכת המידע, כשדברים מזמינים, ספרי יעץ שהזכרנו קודם, כבר יצאו מאולם הקריאה הכללי, כבר כמעט לא משתמשים בהם, הכל זמין לנו בהקלקה של אצבעות. מה החשיבות באמת של, של הספרייה היום?
זה שאפשר היום למצוא כל דבר באינטרנט, וכמו שאתה אומר, בהקלקה אפשר להגיע למידע, לא עושה את העבודה הפרלמנטרית הפשוטה יותר. זה עושה אותה עמוקה יותר וטובה יותר, כי יש יותר מידע ואפשר להגיע יותר בקלות למידע. השאלה היא איך אנחנו משתלבים בעניין, ואני חושבת שהחשיבות הגדולה של ספריית הכנסת היום היא בדיוק באותם חומרים שלא נגישים באופן אחר, ושאי אפשר להשיג אותם באופן אחר.
הספרים המקצועיים למיניהם.
ספרים מקצועיים, חלקם אני מניחה סרוקים ואפשר למצוא אותם דיגיטלית, אבל יש לנו ספרים שאי אפשר למצוא אותם, יש לנו ספרים נדירים, יש לנו באוספים שלנו ספרים ישנים שלא קיימים, יש לנו עוד חוקים אוטומנים וכל מיני דברים מן הסוג הזה שאי אפשר למצוא אותם. וכמו שאמרתי, פינת תרבות עם כל מיני אוספים של ספרים שלא מצויים היום בספריות רגילות. יש לנו ארכיון עיתונות שספריות גדולות אחרות משתמשות בו על מנת לסרוק להן, כי למרבית הצער אצלנו לא כל כך השתמשו בזה. אז הדפים חדשים לגמרי, ואפשר לסרוק ולהעלות את הדברים. אני חושבת שכל הדברים האלה צריכים להישאר. אגב, אין פרלמנט בעולם שאין לו ספרייה פרלמנטרית, עם כל מהפכת המידע. ומהפכת המידע עברה על כולם. וכל הפרלמנטים, בכל הנושאים שנוגעים לפרלמנטריזם, למדיניות, למשטר המדינתי של המקום שמדובר בו, כולם מחזיקים ספריות פרלמנטריות, כי זה המקום שהוא עיקר הדברים בו.
והספריות חיות וקיימות.
והספריות חיות וקיימות. יחד עם זאת, מאחר והספרייה הלאומית, בית הספרים הלאומי היום.
הם שכנים שלכם גם כרגע, כי שניכם
בגבעת רם.
בגבעת רם.
אבל עוד מעט אנחנו ממש נעבור, הם יעברו למעבר לכביש. אנחנו מדברים היום, יש בינינו שיחות, ואני מניחה שגם יהיו שיתופי פעולה. הקרבה הפיזית היא כזאת שזה מייתר שירותים רבים שאנחנו נותנים, ואני מניחה שמתישהו אנחנו נחבור ונעשה אולי
שיתופי פעולה שונים.
שיתופי פעולה, למרות שספרייה, פרלמנט בלי ספרייה זה לא דבר שנראה לי אפשרי בכלל.
והזכרנו את אוסף חברי הכנסת, אוסף הספרים של חברי הכנסת שנמצא אצלכם, וזה באמת משהו נדיר.
האוסף שיש לנו הוא אחד ויחיד, לא סתם נדיר. הוא היחידי במדינת ישראל, ולמיטב ידיעתנו הוא היחידי בעולם. האוסף הזה הוקם ב-2011. יש בו כ-1,700 ספרים שכתבו חברי הכנסת לדורותיהם ושנכתבו עליהם. יש לנו ספרים בעברית ובערבית כמובן, וב-10 שפות נוספות. רוצה לשמוע באיזה שפות?
למשל, כן.
אנגלית, גרמנית, צרפתית, רוסית, ספרדית, פולנית, יידיש ומרוקאית, וההיילייט, יש לנו 5 ספרים שנכתבו במקור ביפנית.
שחברי כנסת כתבו אותם?
שחבר כנסת אחד, חבר הכנסת לשעבר אלי כהן, מי שהיה שגריר ישראל ביפן, כתב אותם, את 5 ביפנית. אחד מהם עוסק באותיות תלמודיות עבריות, והשני בטרומפלדור, יש לו גם ספר ילדים, הכל כתוב ביפנית. אם יש לנו ספרי עיון ומחקר, יש לנו אוטוביוגרפיות וביוגרפיות, יש לנו ספרי קודש, פרוזה ושירה, ספרי לימוד, ספרי ילדים. אגב, לאורי אורבך, זיכרונו לברכה, יש באוסף 27 ספרי ילדים. יש לנו סופרים ומשוררים, יש לנו את אורי צבי גרינברג, יש לנו את אמיל חביבי, את יוסי שריד, את סמך יזהר, את יצחק נבון,
משה שמיר ואחרים,
משה שמיר. יש לנו, אגב, משפחות של כותבים, שכולם היו חברי כנסת. יש לנו את משפחת דיין, שמואל, משה ויעל. יש לנו את משפחת לפיד, את תומי ויעיר.
כלומר, אצל לפיד, בואי נזכיר, יש גם עוד, למשל, מדריכים דרך.
יש גם מדריכי טיולים, יש לו גם את פפריקה, זוכר?
כן.
יש לנו את משפחת הרצוג, גם את חיים וגם את יצחק. יש לנו את משפחת פורוש, גם את מנחם וגם את מאיר. יש לנו כאלה שלא כתבו, אבל כתבו עליהם. למשל, אחמד טיבי, אריה דרי, אריק שרון. לאו דווקא ביוגרפיות, ספרים שקשורים בחברי הכנסת, נכתבו עליהם, אבל הם מעולם לא משכו ידם בעת. יש לנו ספרים של מי שהפכו אחר כך להיות ראשי ממשלה ונשיאים, ולא מעט. דוד בן גוריון, בגין, שרת, שזר, יצחק בן צבי, רבין, עזר ויצמן, שמיר, גולדה מאיר, לוי אשכול.
אז רגע, אם לוי אשכול, הספרייה כאן משמשת תפקיד מאוד משמעותי בפרק בחייו, זה נחשב בזמנו קצת רכילותי, רומן פוליטי, אפשר נכון, לומר.
נכון, שהתחיל בספרייה.
שהתחיל בספרייה
נכון,
עם...
נכון, עם מרים אשכול.
שבעצם סיפור אהבה נולד שם, נכון?
נכון.
היא הייתה עובדת הכנסת.
היא הייתה ספרנית בספריית הכנסת. לוי אשכול, ראש הממשלה, היה מבלט את אותיו הפנויות בספריית הכנסת, והמספרים מספרים שהוא נזקק פעמים רבות לשירותי הספרייה, ומי שנתנה לו את השירותים האלה, חיפשה עבורו את הספרים, ועזרה לו, הייתה מרים, שלימים תהיה מרים אשכול.
ולא הפריעו 30 שנה הבדל בגילאים ביניהם.
ממש לא.
אז זה רומן שנולד בספריית הכנסת. היו עוד סיפורים כאלה, או שזה דברים שאסור לספר?
היו, אבל אסור לספר. היו, אבל הם כולם נבחרי ציבור, אז אנחנו...
נכבד את פרטיותם.
נכון.
כנסת נכבדה.
שלום חבר הכנסת לשעבר זבולון אורלב.
שלום רב.
ספריית הכנסת זה אחד המקומות שמוכרים לך יותר טוב, בוודאי יותר טוב מאחרים, בתוך משכן הכנסת.
נכון, לא יודע אם יותר טוב לאחרים. אני הייתי מהמשתמשים הכבדים שלה. צריך גם לזכור שאני נכנסתי בכנסת ה-15, שעדיין העולם הדיגיטלי גם לא כל כך מפותח, ועדיין מרכז המידע והמחקר עדיין לא היה קיים. אז למעשה האמצעי העיקרי, ואותה תקופה גם היחידי, שבה חבר כנסת רצה לעשות עבודה רצינית להכנת חקיקה, להתכונן לדיונים, להכין הצעות לסדר יום, להכין שאילתות וכדומה, המידע העיקרי הוא יכול היה לשאוב וללמוד מהספרייה של הכנסת, ולא רק בגלל שהיה שם את ההארד קופי, את הספרים עצמם, את החומרים, אלא גם היו אנשים שיכלו לייעץ לך, לעזור לך, כי ספרייה זה לא רק ספרים שמונחים על המדף, אלא גם אנשי מקצוע שיודעים לעזור לך איכן לחפש ואיכן למצוא את הדברים שאתה מעוניין למצוא.
אז למשל, מה חיפשת? ככה זיכרון אחד?
אני לא יודע אם אתה יודע, אבל להזכיר לך שהייתי המחוקק המצטיין של הכנסת ה-15, אז כלומר חוקקתי כ-20 חוקים באותה כנסת, אז כל חוק כזה, אתה לא יושב בחדר שלך וממציא, או מישהו שאל לך מכתב, או מישהו כתב איזה כתבה בעיתון, אלא אתה לומד אותו ברצינות, כל החומר הרקע, את כל הנתונים, למה צריך אותו, מה היו התקדימים, מה קורה בעולם וכדומה, כל זה אתה צריך ללמוד באופן רציני, ולכן למעשה כל חוק שלי, הייתי יושב בין היתר גם בספריית הכנסת, מעבר לפגישות שכמובן קיימתי עם מומחים וכדומה כדי ללמוד את העניין הזה. לימים נוספו עוד כלים לכנסת כמו הממ"מ וכמו העולם הדיגיטלי, אבל המקום של ספריית הכנסת אין לו תחליף. אין תחליף לדבר הזה, ואני נעזרתי הרבה מאוד בספריית הכנסת.
אז ירדת ממש, אתה יודע, צריך לתאר את זה פיזית למי שלא מכיר, יורדים במדרגות, זה מקום...
באותה תקופה אני עליתי... כי החדר של, הייתי יושב ראש ועדת החינוך, וגם החדר שלי כחבר כנסת היה בקומה התחתונה. ספריית הכנסת היא בקומה האמצעית, היא בקומה, אפשר להיכנס אליה מקומה 3, הקומה האמצעית, קומת הכניסה לכנסת, ככה שבשבילי זה היה לעלות לספריית הכנסת.
אבל כמובן יורדים בהרבה מדרגות כדי להביא את הספרים, כדי...
עולם הקריאה, אתה ספרייה ואתה יורד למקום כזה, אני הייתי קורא לו איך על הספר, הוא מקום כזה גם נעים ושקט ו... תשמע, לפעמים היו ימים שהייתי פותר בכלל בספריית הכנסת. נכון שקיבלתי הביתה איזה 2-3 עיתונים, אבל חבר כנסת רוצה להיות מעודכן, הוא צריך לקרוא יותר עיתונים, וספריית הכנסת מקבלת את כל העיתונים. וכידוע לך, יש עיתונים שמתמחים בנושאים מסוימים, לא רק בנושא כלכלה, אלא גם בנושא תרבות וכדומה. אז יכולת בכלל לפתוח את היום בספריית הכנסת, להתעדכן מה קורה.
כן, עכשיו בוא נדבר באמת על עבודת החקיקה, כי מבין החוקים הרבים שאתה חוקקת, יש רבים שקשורים באמת לעולם הספר. אני חושב על חוק מרכז אלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי.
נכון.
גם
נכון.
חוק מוזיאון הכנסת שאתה היית מהמחוקקים
נכון
שלו.
יפה, נכון מאוד.
חוק האקדמיה הישראלית למדעים, אני רק נותן עוד כמה כאלה, שהכל זה דברים שקשורים נכון, באמת לעולם הספר.
נכון, גם חוק בית העצמאות, חוק שלי, שגם קשור לעולם התרבותי שלנו. תראה, חוק הספרים הוא נולד כתוצאה מעבודתי הקודמת כמנהל לשכת שר החינוך, זה התפקיד הראשון שלי במשרד החינוך. באותה תקופה החוק חייב כל מוציא לאור לשלוח ספרים לארבעה גורמים, לספרייה הלאומית, לספריית הכנסת, לשר החינוך ולגנזך המדינה. והיינו מקבלים ערימות של ספרים. השר המר, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד אהב ספרים, ותמיד אני זוכר שהוא גם אהב לקחת את הספרים, ללכת ולקרוא וכו', הגיע עד כדי כך שהיו לו ערימות של ספרים בבית, ואשתו, שתיבדל לחיים ארוכים מנחמיה, תמיד אמרה לי, זבולון, תשמע, אם אתה נותן לו ספרים, תביא גם מדף, אין לי יותר מקומות. אז, וראיתי שמרבית הספרים זה פשוט מיותר לשלוח. ולכן שהגעתי לכנסת הפכתי להיות מחוקק, והייתי יושב ראש ועדת החינוך שהחוק נמצא באחריותו של שר החינוך, הרגשתי שזה משהו בתוך הבית שלי, צריך לעשות איזשהו סדר, ואין צורך במשלוח כל כך הרבה ספרים מכל הסוגים, מכל המינים, לכל העולם, ולכן תיקנתי את חוק הספרים באופן שביחס לספרייה הלאומית ולגנזך כמעט כל דבר נשאר אותו דבר, כלומר שיש חובה לשלוח שני ספרים, הנה ספרים יקרים, רק עותק אחד, גם לגנזך המדינה וגם לספרייה הלאומית, כי הספרייה הלאומית פתוחה לכל, וכל אדם שרוצה איזשהו ספר במדינת ישראל, מכל סוג שהוא, תמיד יכול לראות אותו בספרייה הלאומית, וגנזך המדינה זה שמירה לעולם ועד, מה שנקרא. באשר לספריית הכנסת, צמצמנו, אין צורך לשלוח ספרי ילדים לדוגמה, מה שעד קודם היה חובה, או כל מיני ספרים שבכלל לא רלוונטיים, וקבענו שיושב ראש הכנסת בהתייעצות, יקבע רשימה של נושאים שהם רלוונטיים לעבודת הכנסת. באותם ספרים יש חובה לשלוח עותק אחד לספריית הכנסת, והרשימה היא רשימה מאוד רלוונטית, שהיא יכולה להעשיר את עולמו, והיא מבחן אגב לכל חבר כנסת, אם הוא עושה עבודה רצינית, אם הוא עושה עבודה איכותית, אם הוא עושה עבודה עם אחריות, שמה שהוא כותב בהצעת חוק, זה לא סתם צחוק, זה לא הצעת צחוק, אלא הצעה רצינית, מבוססת, מנומקת, עם ידע מה קורה בעולם, מה קורה במקומות אחרים, ולכן המשכנו להשאיר את ספריית הכנסת, מבלי להחסיר ממון מהמוציאים לאור, שזה היה עול כבד מאוד, הם צריכים לשלוח שמונה עותקים בעבר, והיום לכל הגורמים, והיום אין להם אחריות, אין להם הוצאות כל כך, ולא רק זה, גם הכנסת משתתפת בעלות מסוימת ברכישת הספרים האלה, כי אין צורך להפיל את ההוצאה הזאת על הכיס של המוציאים לאור, שבין כה וכה יש בעיה גדולה מאוד עם המוציאים לאור.
עכשיו בוא נדבר על 4 במאה.
תראה, אני יחד עם חבר הכנסת, היום כבר חבר הכנסת ניצן הורוביץ, נדמה לי שבכנסת ה-16 או ה-17, אנחנו ראינו בדבר הזה בעיה גדולה מאוד, שזה איים על עולם ההוצאה לאור של ספרים, כיוון שארבעה במאה זה מוזיל מאוד את הערך של הספרים, זה בעצם לא נותן גם לסופרים חדשים להיכנס, כי המוציאים לאור בדרך הטבע ייקחו ספרים שהציבור רוצה לקנות אותם, וזה לא יעודד את הסופרים החדשים. ולכן חוקקנו חוק שהוא דומה לדגם הצרפתי, שיש איזו הגנה בשנתיים הראשונות על איזשהו ספר שהוא לא יכול להיכנס למבצעים. נכון שזה ייקר קצת את הספרים, אבל העיקור הזה הוא בא להועיל לציבור בסופו של דבר, שיכולים להיכנס עוד סופרים חדשים לתוך המעגל. אחרי תקופה מסוימת, זה השנתיים, אפשר לעשות עד יתר את המבצעים. לצערי הגדול, שרת התרבות מירי רגב שינתה את החוק הזה, לדעתי פגעה בו, אבל אני עדיין חושב שעם הספר ראוי מאוד שיתייחס לספרים ברצינות רבה, ויאפשר לא רק לסופרים הפופולריים, האיכותיים, לציבור אוהב לקרוא אותם, אלא גם לאפשר לסופרים צעירים להיכנס למעגל הזה, על ידי כך שיגן מאוד על המחירים, לפחות בשנה או בשנתיים הראשונות, שהספרים יוצאים לאור.
כלומר, הערך של הספר.
הערך של הספר. הערך של הספר והערך של הסופר. לסופר חדש בשיטה הנוכחית קשה מאוד לחדור לשוק, כי הוא צריך לעמוד ולהתחרות בספרים פופולריים של סופרים ידועים. לפעמים גם השם של הסופר מוכר את הספר. ושהוא רואה שם לא מוכר, למה שהוא יקנה אותו? גם המבקרים, קודם כל כמובן, תמיד יכתבו על הסופרים הידועים, ולא תמיד על הסופרים החדשים. קשה מאוד לפרוץ בשיטה הנוכחית, ולכן אני רק מצטער על אותו שינוי אומלל.
זו תחושה של כאב שחוק שאתה חוקקת בהרבה דם, בהרבה עבודה, פתאום בא מישהו אחר, הוא מחוקק משהו שהופך אותו.
נכון שזה כואב, אבל אגב הוא לא הכאב היחידי ביחס לחוקים שחוקקתי. כידוע לך, במדינת ישראל חוק עדיין, איך אומרים, חוקקת, אבל לא, מי אומר שצריך לבצע אותו. אז עדיין יש כמה חוקים, לצערי עדיין לא מבוצעים עד תומם, כיוון שבמרבית החוקים, החוק קובע את העיקרון, ובסופו של דבר השר הממונה צריך להתקין תקנות ביצוע, שהן יותר מפורטות, מתי, איפה, כמה, למה, איך וכדומה, ויש משרדים ושרים שהם אצילים בעניין הזה, ובינתיים החוק שוכף כאות מיטה, וחלק מהמשימות של ועדות הכנסת זה לפעול בנחרצות כדי ללחוץ על המשרדים והשרים שבאחריותם להשלים את החקיקה באמצעות התקנות.
אז נחזור לספריית הכנסת.
מההיכלים החשובים ביותר בכנסת, ואני ממליץ גם ליושב ראש הכנסת, למנכ"ל הכנסת וגם לחברי הכנסת לראות בספרייה הזאת מקור חשוב מאוד לעבודה הרצינית שלהם בשליחות הציבורית שלהם, ולאחל לספריית הכנסת שתמשיך להתפתח.
חבר הכנסת לשעבר זבולון אורלב, תודה רבה.
כל טוב.
כנסת נכבדה.
מנהלת ספריית הכנסת גילה אלדר, הזכרנו הרבה ספרים שכתבו חברי כנסת או כתבו עליהם, ובתוך הרשימה הארוכה אני מוצא שני שמות של חברי כנסת שהיו מאוד קונטרוברסליים, אפילו רשימותיהם הוצאו מחוץ לחוק, וגם הם עצמם עמדו פה ושם לדין.
נפסלו לחיים
פוליטיים. נכון. אז מבשרה ומאיר כהנה היו חברי כנסת, הם כתבו ספרים, אבל... זה רגיש. הספרים נמצאים על המדפים?
כן. הספרים נמצאים על המדפים ברור, אבל הספרים גם נמצאים באוסף הכתבים של חברי הכנסת. עלתה באמת השאלה, אם אנחנו רוצים שהספרים של אנשים שהוצאו אל מחוץ לחוק, יהיו על מדפי הספרייה בכנסת, אבל אני חושבת שזו לא שאלה. זה ברור, האוסף כולל את הספרים של כל מי שהיו אי פעם, כיהנו אי פעם כחברי כנסת, גם עזמי בשארה וגם מאיר כהנה כיהנו כחברי כנסת, ולכן הספרים שלהם עומדים על המדף.
גם אם הם עברו על החוק בצורה זאת או אחרת?
גם אם הם עברו על החוק, וגם אם מה שכתוב בהם נראה לא מתאים לכולם, הספרים הם ספרים, נכתבו על ידי מי שהיו חברי כנסת ונמצאים על המדף.
וגם אם אחד מהם יתגורר היום למשל בקטר?
גם.
וגם מאיר כהנה, נכתבו ספרים עליו אחרי מותו, כולל ספרים שכתבה על מנתו.
על מנתו כתבה אחרי מותו 7 כרכים של ספר שעוסק בפעילותו הפוליטית בכל שנותיו. גם הספר הזה, כל 7 הכרכים, נמצאים על המדף, כן.
מי מסתכל בספרים האלה היום, למשל? מעבר לייחודיות של האוסף, כאוסף שחשוב שאכן יימצא בבית נבחרים שנבחריו, גם היו אנשי ספר.
אז כמו שאמרתי לך, אני חושבת שאין פרלמנט בעולם שיש בו אוסף כזה, בין השאר, כי אני לא בטוחה שיש פרלמנט בעולם שכל כך הרבה ממי שהיה חבר פרלמנט בו כתבו ספרים. זאת באמת תופעה ייחודית. אתה חושב על עם הספר, אז זה בהחלט יכול להיות משהו שיכול גם לרמז על העניין. קודם כל, כל אחד מחברי הכנסת האלה, גם כאלה שבאים מרחוק, שהם כבר אנשים מאוד מבוגרים, ששנים כבר לא מכהנים בכנסת, באים לבדוק שהספר שלהם אכן עומד על המדף. והרבה פעמים חברי הכנסת עצמם שמכהנים או שרוצים לבדוק משהו בספרם, באים לבדוק, באים לראות, והרבה אנשים מן הציבור הרחב בסיורים של הכנסת שמגיעים גם לספריית הכנסת, אנשים מתעניינים במי כתב, על מה כתבו, מה היו הנושאים שהעסיקו בכל מיני שנים את מי שהיו חברי הכנסת. דווקא לאוסף של חברי הכנסת, דווקא באוסף הזה יש התעניינות רבה.
כלומר, זה לא ספרים שצוברים אבק, אלא זה ספרים שמוציאים אותם מהמדפים, אתם אחר כך דואגים כמובן להחזיר את המקום הנכון.
כן, ואנחנו מבקשים כמובן שלא יחזירו לבד, אלא אנחנו מחזירים, כי אחרת אנחנו לעולם לא נמצא.
כמו בכל ספרייה.
נכון.
מה הספר הראשון באוסף הזה?
המוקדם באוסף שלנו הוא הספר של דוד בן גוריון ושל יצחק בן צבי, ארץ ישראל, למעשה מדבר על גיאוגרפיה, על היסטוריה, על חקלאות, מסחר ותעשייה בארץ ישראל. הוא יצא בהוצאה של פועלי ציון פלסטינה בניו יורק, בתפרי סמך ח' שזה
1908.
העותק שיש לנו יצא ב-1918, והוא מוקדש לדוב בורחוב. הספר הזה נכתב ביידיש, והוא הראשון שיש לנו באוסף.
האחרון שנכנס לאוסף הזה?
הוא ספרו של ניר ברקת, ספרו הראשון של ניר ברקת, רץ למרחקים ארוכים, שיצא זה אתה.
כן, והוא גם חבר כנסת חדש, יחסית.
אתה יודע, עכשיו זה כבר שתי כנסות, 21 ו-22.
אכן. תגידי, ויש חברי כנסת שכתבו כמובן מטבע הדברים יותר מספר אחד?
ברור, יש לנו 39 ספרים של בן גוריון, 26 של שמיר, 30 של מיכאל בר זוהר. האמת היא, גם כתבו וגם כתבו עליהם. אבל יש לנו חברי כנסת שכתבו בנושאים שונים. למשל, חבר הכנסת שבח וייס, חבר הכנסת לשעבר שבח וייס, הוא כתב גם מחקרים ומסמכי רקע על זכויות ניצולי השואה, למשל, גם על משטר מדינת ישראל.
והוא גם כתב גם, חידונים,
נכון,
ספרי
חידונים
חידות.
נכון, חידונים ושעשוענים למסיבות ולערבי בידור. יש לנו שירה של גד יעקובי, עד בו היום, למשל, אבל יש לנו גם פרוזה וגם את כחות השערה, שזה מיומנו של שגריר. יש לנו, כמו שאמרתי, 27 ספרים של אורי אורבך, זיכרונו לברכה. יש לנו של חבר הכנסת לשעבר אמנון רובינשטיין, גם המשפט החוקתי של מדינת ישראל, אבל גם אהבות אסורות, וגם כביש מספר 5, וגם כך וכך רומנים שהוא כתב. יש לנו שירים של יוסי שריד, יש לנו מדריכי טיולים של טומי לפיד.
הזכרנו, כן.
יש לנו סופרים ומשוררים ש... כתבו לנו ספרים שכולם היו חברי כנסת, ושהספרים שלהם עכשיו באוסף. אורי צבי גרינברג, אמיל חביבי, יוסי שריד, סמך יזהר, יצחק נבון, שלי יחימוביץ', משה שמיר, יש הרבה.
והיו תקופות שבהן כתבו יותר על נושא מסוים אחד מאשר נושא אחר, או אפשר לעשות איזושהי חלוקה תקופתית, גם לראות מתי באמת היו חברי כנסת שהיו יותר אנשי עת?
לא יודעת אם יותר אנשי עת, אבל למשל סביב המלחמות שהיו, מלחמת יום כיפור ומלחמת ששת הימים, אז יותר חברי כנסת כתבו על מלחמות. למשל, תחילת שנות ה-60, משפט אייכמן, יש לנו ספרות שואה, גם על משפט אייכמן וגם בכלל ספרות שואה, יותר מאשר בשנים אחרות. בשנות ה-40 המאוחרות, רוב הספרים שיש לנו עוסקים בסכסוך היהודי-ערבי, במחתרות, במלחמת העצמאות, יגאל אלון, משה שמיר, יש לנו על היסטוריה של ארץ ישראל, שנות ה-60, הרבה ספרים שעוסקים בהיסטוריה של ארץ ישראל, כנסות 10 עד 13, יש לנו ספרים על מלחמת ששת הימים, הספר של מוטה גור, הר הבית בידינו, כל ספרי עזית למיניהם.
זהו, רציתי לשאול, למשל, ספר כזה, יש לו מקום בספריית הכנסת?
הספר של מוטה גור, עזית הכלבה הצנחנית, אויר בידי נחום גוטמן. נכתב על ידי מוטה גור, ואויר על ידי נחום גוטמן. הספר השני שלו, ההמשך של הזית, אויר על ידי הצייר שמולי קץ, שאגב, חותנו שימש אחר כך כחבר כנסת, דוב חנין.
הכל מתחבר.
הכל מתחבר.
מאה עשרים פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
אני אודי שרון, עובד בכנסת כ-22 שנים, ובתפקידי היום מנהל את מחסני ספריית הכנסת. במחסני הספרייה נמצאים על מדפים בקומפקטוסים כל הספרים של הספרייה. הספרים ממוינים ונמצאים כל אחד במדור המיוחד לו. על פי בקשה של מי מחברי הכנסת או באי הבית, אני זה שמאתר את הספר המבוקש, שימסר לאחר מכן למבקש. כמנהל המחסנים, אני אחראי גם לארכיון העיתונות הגדול של הכנסת, שכולל אוסף של כל גיליונות העיתונות היומית מאז קום המדינה, ואני מעמיד לרשות הפונים את הכרכים הגדולים של העיתונים שיש לנו באוסף. מלבד חברי הכנסת המכהנים, פונים אלינו מדי יום גם חברי כנסת לשעבר שכותבים על פעילותם הפרלמנטרית ומבקשים להסתייע בנו במציאת חומרים היסטוריים. למרות שאני נמצא לא מעט מתחת לפני האדמה בתוך המחסנים, זכיתי במהלך השנים לפגוש את רבים מחברי הכנסת ברגעים מיוחדים בהם הכינו את נאומיהם, אותם נאומים שכולנו שמענו ברדיו וראינו בטלוויזיה.
כנסת נכבדה.
ירושלים בירת ישראל. ב-29 בנובמבר, הרי כ"ט בנובמבר 1947, המליצה עצרת האומות המאוחדות בפני בריטניה על סיום המנדט על ארץ ישראל, כדי לאפשר את הקמתן של מדינה יהודית ומדינה ערבית, ואת כינון ירושלים כגוף נפרד במשטר בינלאומי בניהול האום. עם קום המדינה קיוותה ממשלת ישראל שעצרת האום תקבל את תוצאות מלחמת העצמאות ואת חלוקת העיר בין ישראל לירדן. אולם בעצרת האום התגבש רוב ברור להענקת מעמד בינלאומי לירושלים. ב-5 בדצמבר 1949, ערב הדיון בעצרת האום בנושא ירושלים, הכריז ראש הממשלה דוד בן גוריון בישיבת הכנסת כי ירושלים היא בירת הנצח של ישראל ולב ליבה של מדינת ישראל. והוסיף כי ישראל אינה מעלה על דעתה שהאום מנסה לעקור את ירושלים מתחומה לאחר שלוחמיה חירפו את נפשם על כיבושה במלחמת העצמאות. 5 ימים לאחר הכרזת בן גוריון שירושלים היא בירת ישראל, החליטה עצרת האום להעניק לירושלים מעמד בינלאומי. ממשלת ישראל, בניסיון לצמצם את נזקיה של החלטה זו, הציע פיקוח של האום על המקומות הקדושים לבני כל הדתות בירושלים, חופש פולחן וגישה חופשית אליהם. עמדתה הנחרצת של ישראל שווה והובעה ב-13 בדצמבר 1949, בהודעתו של ראש הממשלה דוד בן גוריון בכנסת, כי ישראל לא תוכל לתת יד להפרדת אונס של ירושלים. הוא ביקש מהכנסת לקיים את ישיבותיה בירושלים, ואכן הכנסת החליטה שישיבותיה לאחר חג החנוכה, תש"י, התקיימו בירושלים. בחודשים שלאחר מכן עברו לירושלים רוב משרדי הממשלה. תוכנית האום להפוך את ירושלים לעיר בחסות בינלאומית לא התממשה. חלקה המערבי של העיר היה לבירת ישראל. במלחמת ששת הימים כבש צהל את מזרח ירושלים. בשנת 1980 חוקקה הכנסת את חוק יסוד ירושלים בירת ישראל, שנקבע בו כי ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל.
אדר, וכמעט לפני סיום, בתוך כל העבודה הזאת שדורשת הרבה מענה לחברי הכנסת שבאים בכל מיני שאלות ודרישות ובקשות לספרים, משהו ככה מרגש שזכור מכל השנים?
משהו ממש מלא מזמן, שהוא לא כל כך בקשה, הוא בקשה שלי שנענתה, אבל כשחבר הכנסת לשעבר אהרון ידלין, שמלאו לו 90 כבר מזמן, מגיע באוטובוס מקיבוץ חצרים, על מנת למסור לי עותק של איזשהו ספר שביקשתי ממנו. הספר, לא הצלחנו למצוא אותו, הוא הבטיח שהוא יחפש לי אותו וימצא, ואז הוא מגיע באחד הימים עם הספר ביד, ואומר, עשיתי את הדרך בשביל למסור לכם את הספר אישית, על מנת שהוא יהיה באוסף. הנה הספר, השגתי, מבקש שהוא ייכנס לספריית הכנסת.
ויש מטבע הדברים גם חברי כנסת לשעבר שקשורים אל הספרייה, וממשיכים את הקשר איתכם ומגיעים.
יש חברי כנסת, אנשים מבוגרים מאוד מאוד, שעל אף מוגבלותם והקשיים בלהגיע אלינו, באים, והמקום הראשון שמבקרים בו בכנסת הוא ספריית הכנסת. הם באים אלינו ויורדים אלינו ושמחים וגאים בכך שהצליחו להגיע לספריית הכנסת.
גילה אלדר, מנהלת ספריית הכנסת, תודה רבה.
תודה לך.
120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
שלום, קוראים לי קרמל ברששת. אני עובדת בכנסת בתפקיד רכזת ואחראית צוות המדריכים של מרכז המבקשים. במסגרת תפקידי, אני אחראית על ריכוז צוות של מדריכות ומדריכים. המדריכים סיורים בשמונה שפות שונות. צוות המדריכים מגוון וכל המדריכים ילידי ישראל לצד עולים חדשים, יהודים, דרוזים, מוסלמים, ממרכז הארץ ומן הפריפריה ומתחומי לימוד שונים. הצוות במידה רבה משקף את החברה הישראלית שבה אנו חיים ושמיוצגת בכנסת. עבודתי חולשת על תחומים רבים. החל משיבוץ המשמורות מדי חודש, שיבוץ ציורים וסדנאות, אחריות על אירועים מיוחדים כמו לכל איש ישם, שרים לזכרם וטקס השבעת הכנסת. ריכוז ודאגה לצריכה פרט של המדריכים, ריכוז מקצועי של התוכן ומערכי הסיורים, צוותי חשיבה ופיתוח, הכשרת המדריכים ומשובם, בעבודה מול גורמים רבים בכנסת, כמו מוקד ההזמנות, חברי הכנסת, משמר הכנסת ואגף תקסים ואירועים. כחלק מצוות ההדרכה, אני מודעת ליכולות שלנו לעודד מודעות ציבורית חיובית על עבודתה של הכנסת ולחשוף בפני המבקרים את מאחורי הקלעים של הדמוקרטיה הישראלית. עבודת המדריכים מרגשת. אנו חלון הראווה של הכנסת, ואנו פוגשים מבקרים מהארץ ומהעולם, אזרחים ותיירים מכל הגילים. כרכזת, אני גאה להוביל דורות של מדריכים שמייצגים את הכנסת ושופכים אור על העבודה המקצועית והפרלמנטרית האדירה שמתקיימת מדי יום במשכן. לא פעם התקמנו במבקרים שהגיעו לסיור, ולאחר שחוו חוויה מאמנת ומעצימה, החליטו בהמשך לעבוד כמדריכים במרכז המבקרים. מבחינתי, זה מעיד יותר מכל על השפעת הסיור וחשיבותו. רגע שזכור לי במיוחד הוא הסיור הראשון שהדרכתי, ושבמהלכו חלף על פעמים הנשיא ריבלין. הוא חייך ואמר לקבוצה שהוא מקווה שהמדריכה מסבירה היטב על עבודת הכנסת. מאז הרגשתי שאני במקום הנכון והמשמעותי ביותר. לצד רגע זה, בכל יום אני חווה רגעים מרגשים ומיוחדים. הכנסת היא הבית של כולנו, וכל יום עבודה במשכן הוא חוויה מעצימה המעוררת בי תחושת שליחות.
כנסת נכבדה, סיימנו עוד תוכנית. הפעם היינו בספריית הכנסת והכרנו אותה, את אופייה, את אנשיה, את ההיסטוריה שלה ומעט מהאווירה בה, בין היתר רומן שנרקם בה בין ראש ממשלה בישראל למי שהייתה בהמשך רעייתו. בתוכנית הבאה נארח את האוצרת של הכנסת ונכיר את אחדות מיצירות האומנות שנמצאות בה, אוצרות קבועים ומתחלפים. כאן רחל לוי בתחקיר ובהפקה, ואני זימן, עורך ומגיש, שבת שלום.